שלום וערב טוב לשר במשרד החינוך, חיים ביטון.
שלום, ערב טוב, יעקב, אבי, לכל המאזינים.
ערב טוב, ויעקב הזכיר את התואר, אז עוד נעבור לדבר בנושאים חינוכיים, אבל אני רוצה לשאול אותך בכובע אחר, כמנכ״ל ש"ס, שכבר עשה כמה וכמה מערכות בחירות, ואנחנו רואים שדגל ואגודה באיזשהו סוג של התכנסות כבר מבצרים להם כמה מהערים, ואולי כמו בדיל, כמו שעשו לדגל בדיל של הרבנות, לש"ס לא נשאר, אתם נשארים קצת בצד. איך אתם מתכוונים להגיב לזה?
טוב, קודם כל אני מרשה לעצמי לומר, לפחות ממה שאני חושב שאני יודע, ולאור ניסיוני כפי שאתה אמרת, שכשאמרת אנחנו רואים, אז אנחנו קוראים את זה אולי, אבל אנחנו לא רואים, כי לפי מה שאני יודע זה בעיקר הנפצות, אני לא חושב שזו הסיטואציה, ולכן זה מעקר את עצם השאלה.
בני ברק אנחנו שומעים שכבר יש סיכום מאחורי הקלעים, אלעד אנחנו רואים איזושהי קריצה שהתמחו בשלום האמונים. במיוחד לאור ההתפתחויות בצמרת של דגל התורה הרוחנית, בלי להרחיב כאן.
אבי, תרשה לי לעצור אותך ולומר לך שאני, ואני אומר את זה לא בתור אחד שרד מהצד, בסדר, איך אומרים, אמרו, בסדר, התוצאות יקרו עוד 5 חודשים, ולפני כן יהיו כל מיני סיכומים. אני יכול להגיד לך שתרשו לי לומר לכם שיושב ראש התנועה שלנו, הרב אריה דרעי, הוא המומחה לפוליטיקה, מספר אחד במדינת ישראל, אם לא בעולם כולו, ולא הגזמתי בכלל עכשיו. ותאמינו לי, הוא מעולם לא נמצא בסיטואציה שהוא יושב על השמרים ונותן הדברים לקרות. יש תוכניות רבות, דברים קורים, אבל כפי שקרה בעניין התקציבי של, 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 של כל הסיפור הקואליציוני שהיה בסיפור האחרון, שאנחנו עבדנו בשקט ובסוף הבאנו את התוצאה הכי גדולה, גם כאן כך יהיה.
חלק מהפוליטיקה זה המשחק שלכם בבית שמש. אני קורא כל שבוע שגברת בלוך חונכת שם או מבנה או בית ספר או מקווה, ובכל כינוס כזה צמרת ש"ס וחכיה, או הרוב שבהם מתייצבים כמו חיילים. האם אתם מאותתים בכך לדגל ולאגודת ישראל, שיש לכם אופציה לתמוך במנהלת תיכון ברננקיל שעבר, הגברת אליזה בלוך, לראשות העיר הבאה?
תראה, אני אענה ישירות לשאלה הנפתרת ששאלת, שגם הצגת אותה בסוף בצורה ברורה. אנחנו בארבע שנים האחרונות, בשנה הראשונה, כל מי שיודע ומי שמכיר את ההיסטוריה של בית שמש, זה התחיל מכך שהיה איזה סוג של תרגיל שנעשה מאחורי גבם של כל החרדים, וזה מה ששם את הגברת בלוך כראש עיריית בית שמש. בשנה הראשונה היינו באופוזיציה. ואורי זה פלא, לאורך כל התקופת, כל 5 שנים האחרונות, 4.5 שנים האחרונות, אחרי שהצטרפנו, אז דווקא אלה שיצרו את התהליך, הם אלה שיצאו מהקואליציה. וזאת אומרת, בית שמש עיר מאוד מעניינת, מאוד דינמית, ויש בה הרבה מאוד אופציות ואפשרויות. אנחנו עובדים ב3.5 שנים האחרונות בשיתוף פעולה כשותפים קואליציונים, ש"ס תמיד ידועה, ותהיה כך בעזרת השם הלאה, שכשיושבים בקואליציה מתנהגים כקואליציה. לא, לא כלל המפלגות, גם בארצי וגם במוניציפלי, יודעים להתנהג
כן,
כך.
כן, אבל הגברת בלוך, הגברת בלוך פגעה די הרבה בקואליציה שלה. נדמה לי שגם אתם הצבעתם, נציגיכם הצביעו בפרשת התברים, בפרשת הכל, היא גם ניסתה להגביל את, את ההתיישבות החרדית שמה. זאת אומרת, זה לא תלית שכולת חלט, ובכל אופן אתם נשארתם נאמנים
לא
עד הסוף.
אני יעקב, את ידי היקר, ההיכרות שלך מעמיקה ידועה לעם ישראל, ואני רוצה להוסיף עליה. אני לא באתי ואמרתי שום דבר, ולא נתתי כותרת לגבי העתיד. שאלת שאלה שכרגע יש תקפים של, אתה בעצמך אומר, שפתיחת בתי כנסת, בתי ספר, אני הייתי בפתיחת בית ספר, אולי 2, והייתי בפתיחת מתנף חרדי וכל מיני דברים, אנחנו לא צריכים לשקול שום דבר, זה גם לא אומר שום דבר מעבר לזה שאנחנו עושים המון, יש לנו המון הערכה.
כי אנחנו שמענו גם יושב ראש התנועה שלך שהזכרת באיזושהי הזדמנות, שהוא אומר שקיבלנו ממנה מה שלא קיבלנו אפילו מראש עיר שהיה שלנו, או מראשי עיר אשכנזיים, זאת אומרת, אתם מרגישים שאתם יכולים לרוץ איתה הלאה? עזוב אותך מבחינת רמת ההחלטה בסוף. האם מבחינתכם זו אופציה?
אני לא נכנס כרגע, ובוודאי אני לא יושב ראש תנועה, להגיד דברים כל כך בומבסטיים ורציניים, כמו שאמרת שהוא אמר. אני לא שמעתי זאת, אבל אם אתה שמעת, אז אני, מה שהוא אומר, אצלי זה קודש קודשים. במקרה של הספציפי שאתה שואל מה שאני מכיר ויודע, ואני בעשר שנים האחרונות כמנכ״ל התנועה וגם כמנכ״ל רשת החינוך התורנית, בלי לתת ציונים לקודמיה, וקודמה היה הרב אבוטבול, שהוא היום סגן שר החקלאות ועושה עבודת קודש, וגם בתקופתו הוא עשה עבודת קודש.
הוא לא דיבר כמובן בגנותו של אבוטבול, הוא רק אמר שאז היה במצב מורכב בגלל השותפים והפיזור של הסמכויות לכל
עבר. לא, אני לא בגנותו, אמרתי מבלי... אמרתי מבלי לציין ציונים של עבר, עתיד, אני אומר לך שהיא עושה בהרבה מאוד דברים, עשתה עבודה טובה מאוד, פתרה בעיות, כן?
אני שואל אותה ברמה העקרונית הצהרתית, האם זה נראה לך הגיוני שבעיר ש-70 אחוז, 65 אחוז ממצביעיה הם חרדים, ציבור חרדי לא יצליח להתלכד ולהעביר מועמד משלו? איך זה ייראה? איך זה יישמע?
אז אני שואל אותך שאלה. בוא ניקח את זה 4.5 שנים אחורה, מה קרה? איך היא ראש עיר? הרי כבר אז לא היה, אין שינוי עם דמוגרפי כזה מטורף בחמש שנים האחרונות.
יש שינוי שמעלה אותנו מ-50 ל-60 פלוס. היה שינויים ענקים, בדקתי
את ספר הבוחרים.
עשרה אחוז המון.
הדמוגרפיה השתנתה בעשרה אחוז, ב-15 אחוז. עדיין כבר אז... הרב אבוטבול
הפסיד על חצי אחוז.
נכון, יפה. אז הנה, אתה רואה שלמרות שהייתה דמוגרפיה כזאת, אני לא אמרתי שלא יהיה נציג אחד, לא אמרתי דבר כזה, לא אמרתי שלא יהיה עומד. אני שואל אותך שאלה, לאור מה שאמרת, האם אנחנו יכולים להיות סמוכים ובטוחים שבסיטואציה קיימת, סתם, אתה יודע מה, בוא נעלה איזה משהו על השולחן, מי אמר שלא יקרה מה שקרה פעם שעברה? סתם אני שואל, לא קבעתי כלום, אני שואל את החברים המומחים, פעם שעברה, אף אחד לא היה ספק, לא היה שאלות בכלל, ואז בא מישהו מתוכן ועשה את התרגיל הזה. הוא מקבל הכשר כרגע, כי עכשיו, נגיד שעכשיו אותו אחד שעשה את זה וגרם לזה שהיא שמה, בסדר? עזוב את הציונים שלה בתקופה הזאת. עצם זה שאתה, אני עונה לשאלתך, שהיא זאתי שראש עיר, בעיר עם אחוז כזה גדול חרדי. נו, איך זה קרה?
אם אתה שואל אותי, ואתה מפנה את השאלה אלינו, אז יעקב אמר את דעתו, ואני אגיד כמי שגר בעיר, שיש בה רוב מסי וחילוני, ויש לה רוב עיר חרדי כבר קדנציה שלישית, לא יודע מה היה בקדנציה הבאה, שבסוף צריך לבחון את הבן אדם לפי מעשיו. אני לא יודע מה בדיוק המעשים של אליזה בלוך בבית שמש, אני פחות בקיא בעיר מיעקב וחיים, אבל בסוף, אם אנחנו רוצים שיבחנו כך אותן, אנחנו צריכים לבחון אחרים. בוא נעבור גם לערים אחרות. אלעד לדוגמה, אנחנו שומעים, שוב אמרת קוראים, אז קוראים, כותבים, שומעים, שאתם הולכים לפרק את הדיל הזה בין דגל לאגודה בשיטת הזוגות. זאת אומרת, אם באלעד אתם לא תכבדו את ההסכם איתנו, כי אנחנו תמכנו בפינדרוס, אז למשל ברכסים אנחנו יכולים לא לתמוך במועמד הבא שלכם, אית שורייך, האם יש כיוון כזה שחולף במוחכם? שוב, הכל מוקדם מדי, אבל האם האופציה הזאת נמצאת על השולחן?
אגב, פינדרוס לא רץ בסוף, רץ אחד בשם צברי שהפסיד, כן.
כן, אבל הוא לא רץ לא בגלל שס.
כן, ברור. אז זה מצב מורכב, מה אתה אומר?
אני לא, פחות מעניין מרץ, מעניין מה ההסכם. כל אדם ובר דעת יודע שיש הסכם בין דגל לאגודה בדגל, סליחה, באלעד. וכל, ואני אומר את זה בצורה חד משמעית, יושב ראש התנועה שלנו הציר פעם, פעמיים, שלוש, אנחנו רצים לרשות העיר, הרב בוטבול הולך להיות נציגנו, ובעזרת השם יהיה גם ראש העיר הבא באלעד, למרות כל מה שמדברים. והסכמים מיישמים ו... עושים. אני לא נכנס כרגע לאיזה עיר או לא עיר. אם לא מיישמים הסכמים, אז לא מיישמים הסכמים. ולכן, כשאתה שואל אותי את השאלה לגבי עיר כזאת או אחרת, אני אומר את זה חד משמעית, בוודאי שאם לא מיישמים הסכמים, אז לא מיישמים הסכמים. בהסכמים יש תמיד שתי צדדים שיכולים להפסיד. כשאתה חתום איתך שהפעם אתה פה, פעם הבאה אני פה. זה חד משמעית, אין פה שאלה אפילו. אני לא חושב שזה גם
תקין. אבי הזכיר את הדוגמה של רכסים, אבל הדוגמה יותר בוערת זה בני ברק. שם יש הסכם ארוך שנים, כמה עשרות שנים, שאתם לא שותפים בו, נראה שכאילו לא סופרים את הציבור הספרדי. האם פעם אחת ולתמיד תשברו את הפרדיגמה הזאת שאגודה ודגל מחליפים ביניהם את רשות העיר, ולשס אין מה לומר בנושא הזה?
אז קודם כל אני אומר את זה בצורה חד משמעית וברורה, אני לא חושב גם שאני מחדש יותר על המידע. שס הולכת לרוץ לרשות העיר בבנמק.
וואה.
יפה.
למרות שאתם בערך 30 אחוז שם, אין לכם באמת סיכוי לכבוש את הרשות, רק בשביל האמירה?
לא יודע, תראה מה עשתה גברת כמו אליזה בלוך בבית שמש, מי אמר שאי אפשר לעשות את זה שם? באותו שיטה? הוא לא, מי יודע?
אז בואו נשלים את המפה בביתר. בביתר אין לכם הסכם עם שום דבר, כל פעם בחרתם אד-הוק בהתאם לנסיבות. מה לדעתך הסיכויים שתלכו שוב עם רובינשטיין, או שתנסו לחולל בעיר מהפך?
ואפרופו אם מתייחסים לגופו, אז מאיר רובינשטיין הוא אחד מראשי העיר הנדיבים לש"ס, חייבים לומר.
אבי ויעקב, יש לכם כבר מספיק ספוילרים בשיחה הזאת, מה, תשאירו קצת לאחרים.
אתה יודע מה, אני רק אסיים על המוניציפלי ונעבור לזה, המוניציפלי לסיום זה ירושלים, האם ש"ס מבחינתה תלך לצילום מצב מבחינת סדר הכוחות בתוך העירייה, או שאם אתם מצליחים, לפי מה שאנחנו שומעים, לפחות לפי מפת הבחירות לארציות, ששם הבאתם 50,000, 35 של דגל, ואם אוסף לזה את עוצמה יהודית שרצה ונתניהו, הפקטור שהוא לא קיים במקומיות, האם תדרשו גם את ריבוי הכוח של הנציגות המוניציפלית אחרי הבחירות מבחינת חלוקת התפקידים?
בוא נדבר תכלס,
האם תדרשו את בעתת התכנון? בוא נתחיל.
אני כמת את השאלה של אבי, הייתה קצת כללית מדי.
תודה. אתם מזכירים לי...
את מה?
אתם תקשיבו, אתם מזכירים לי את הסיפור שאני גדל עליו, אבל אותו, אם אני מצטט אותו, על אותו אבא שמוצא את שני ילדיו רבים אחד עם השני, אומר להם, על מה אתם רבים? הם אומרים לו, אנחנו רבים, מי יישב ליד החלון שבאוטו החדש? אמרו לו, על איזה אוטו אתה מדבר? אמרת לנו בשולחן שבא שאתה כנראה תקנה. אז ככה שבמקרה הספציפי הזה, אני חושב שהתשובות ברורות. קודם כל, בוא נצטט את יושב ראש התנועה שלנו, עכשיו אני אצטט אותו. משה לאון, צריך כאן לומר את הדבר הזה, עשה עבודה מדהימה בקדנציה הזאת. העיר ירושלים מורכבת וקשה, והוא עשה באמת עבודה מיוחדת, ולכן שאלת רשות עיריית ירושלים די מתייתרת, וכפי שאמר יושב ראש התנועה שלנו.
זה ברור, אני חושב שאין מי שיתמודד מול. אנחנו מדברים על שינוי מפת הכוחות אחרי הבחירות.
אנחנו הולכים, קודם כל, לא הבנתי, זה נראה לי אפילו לא שאלה. ישבתי בהסכם הקואליציוני הקודם על ירושלים וגם הקודם קודם. בסוף שאתה בא, אתה בא עם החבילה שלך. זה הרעיון של דמוקרטיה, כן? תקרא באיזה שפה שאתה רוצה להגיד, איזה סוג של דמוקרטיה. אולי אני אגיד את זה לאט לאט, דמוקרטיה. כן? זה אולי יתאים גם לסיטואציה. בסוף מה שזה אומר שאנשים בוחרים, וכשהם בוחרים, מי שמקבל מספר קולות, הוא בא ומבקש את מה שמגיע לו. מה חשבת שאנחנו עושים הטק-אדבק שאנחנו גודלים? אנחנו נעשה עבודת בחירות, וכבר שתדעו שבשף זה אנחנו בפנים עמוק, גם בכל המערכים כדי להביא את התוצאות הכי טובות ברחבי הארץ, זה לא סוד, וכולם יודעים ששס...
לפי הנתונים שלך, שר ביטון, יש סיכוי שבבחירות הבאות אתם תהיו יותר גדולים מדגל התורה? יחסי הכוחות כעת הם 6-5, נראה לך שאתם יכולים לשפר אותם? לטובת דגל. נראה לך שאתם יכולים לשפר אותם לטובתכם?
יש איזשהו דיון מעמיק שהוא גם בר, אתה יודע, עניין של נתונים ומספרים שמנסה לקשר בין הבחירות לכנסת לבין הבחירות המוניציפליות. זה לא ברור במה אתה חושב. זאת אומרת, בערים קטנות, בדרך כלל במוניציפלי, ש"ס מקבלת יותר מאשר בכנסת, בגלל שזה גם, יש בזה גם את הממד של ש"ס, של מרן, של הכל, וגם את הממד האישי, של ההיכרות האישית, כי זה ערים קטנות. בערים גדולות, זה בדרך כלל קצת שונה. זאת אומרת, אפשר לראות את זה לאורך ההיסטוריה, זה קצת שונה. לאור הדברים הללו, ולאור הגדילה המרשימה של ירושלים בבחירה לש"ס בכנסת, זה אומר שאנחנו נצמח, וזה מאשש את הרעיון שאמרת, שאנחנו נצמח ונגדל, וייתכן שאנחנו נצמח מעליהם, אבל אתה יודע, בוא ניתן
לקרוא את הזמן. טוב, סימנו כבר את כל הרשויות, אבל בוא נדבר גם, אתה בסוף שר החינוך, יושב בממשלה, בוא לא נדבר.
כן, יעקב.
איזה עודיר. אז אני, על זה אני רוצה לדבר.
אוקיי.
הרי אתה, ואני אגיד לך למה אני שואל אותך על חוק הגיוס, בגלל שאתה בתקופה האחרונה, בתקופת התקציב, ישבת עם, כמעט עם כל ראשי הישיבות, ישבת עם נעלי התתים על כל התקציבים, כמה חודשים לפני, ובנית את זה בצורה יפה, חייבים לומר, זה אנחנו שומעים מהאוצר. ובוא נספר למאזינים שמהקשרים האלה נולד איזשהו חיבור, ואתה היום יושב על העניין הזה של חוק הגיוס, ואנחנו שואלים אותך האם באמת נכון לדחות את החוק, כמו אגב את הבחירות, שעל זה נדבר אולי בהמשך, את הבחירות לרבנים הראשיים, אבל ספציפית לחוק הגיוס, נדחוק את החוק שיכול להיות שחרב הבגץ תנעץ בנו, במיוחד אם המהפכה התקשורתית, המשפטית ייתקע, בסוף אנחנו ינקמו בנו, כי אין חוק שמסדיר את מעמד בחורי הישיבות בתקופה הקרובה.
טוב, אז קודם כל נעמיד דברים על דיוקם, אני לא זה שמטפל בכל חוק הגיוס, זה דברים שהם גדולים עליי, זה מטופל ישירות על ידי יושב ראש התנועה, הרב אריאל אטיאס בעניין, יש עוד, אני כן הייתי אצל גדולי ישראל בשליחותו של יושב ראש התנועה ושל הרבנים.
אנחנו יודעים ולכן אנחנו
שואלים אותך. כן, בסדר, אבל בואו נעשה, אנחנו חייבים להעמיד דברים על דיוקם, מה שכן ומה שלא. הייתי אצל גדולי ישראל, כמה מגדולי ישראל בדיון הזה, גם בדיון הראשוני שדיבר על כך שניכנס לקואליציה בתנאי שהחוק הגיוס יהיה לפני התקציב, וגם אחר כך כדי להסביר למה לא. אומר לכם דבר אחד, אין ספק שחוק הגיוס זה התפוח אדמה הלוהט ביותר שנמצא עכשיו על השולחן, והוא יצטרך להסתיים. אני לא יודע אם הוא יסתיים בכנס הזה או בכנס הבא. מה שכן, זה נושא רגיש מאוד, משמעותי מאוד, והוא על שולחננו, ואי אפשר לברוח ממנו, אי אפשר עוד פעם למרוח את זה, בגץ דחה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אני, מבלי להיכנס לפרטים הקטנים, ובלי כרגע להיכנס לתוך כל הדיוקים של הדברים, שכולנו מבינים כמה הנושא הזה סבוך, אני סמוך ובטוח שבסייעת הדשמיה יוכל לבוא מתווה שגם יחזיק הרבה שנים קדימה, ואני מחדד את הדבר הזה. זה לא חוכמה לעשות מתווה ש... טוב, אם מישהו יוצא מקלד הנחה שאנחנו ליד עולמי העולמים יושבים בקואליציה ושולטים בצורה כזאת שאף אחד לא יוכל להרע, אז אולי הדברים היו אחרת. אבל לצערנו זה לא תמיד ככה.
אני שומע שר ביטון.
בטח יעקב יגיד לי, כן.
אני שומע שר ביטון שאתה אמרת.
באתי לצטט אותך, שאתה כל הזמן אומר שיש איזשהו כזה דבר שכל פעם בחירות אחד, אחרי כל בחירות טובות ותוצאות טובות מחרדים, אז באה אופוזיציה. אני אומר חס וחלילה, אבל אתם צריכים לקחת את זה בחשבון. ולכן,
בוא נתייחס רגע למצב הנוכחי. יש כאן שאלה מאוד מאוד פרקטית על השולחן, ואני שומע שאתה התייחסת אליה. השאלה, האם לחכות ולנסות להריט את זה עכשיו, למרות המתח ברחובות והמפגינים, או להגיד, תנו לרוחות להירגע, נפנה לבגעת, נבקש אורכה, התאריך עכשיו הוא 31 ביולי, אפשר לבקש בגעת אורכה בעוד שנה, ונראה.
אני לא חושב שצריך לדחות ולדחות, ואנחנו לא צריכים לעבוד לפי מה שקורה ברחובות. נכון שיש השפעה למה שקורה ברחובות, אי אפשר לברוח מזה. אני יכול להגיד לכם גם בנושא תקציבי החינוך, משמעויות של דברים שקשורים בחינוך, הגדול ברוך הוא עזר לנו שאנחנו, איך הם היו עסוקים בדברים אחרים, ובינתיים נזכרו ברוך השם תקציבי החינוך. ברגע האחרון שזה יצא כבר והיה כבר בביצוע, אז זה עבר להיות על זעקה של תקציבי החינוך, וחשתם את הנושא הזה. גם הנושא של הגיוס, אנחנו לא יכולים שכל החיים שלנו יסתובבו סביב הרפורמה וסביב מה שקורה ברחובות. אנחנו צריכים בסוף להגיע למצב, והשאלה היא יותר בתוכנו, איך אנחנו יודעים להגיע כלל הרבנים, של כלל החוגים, לאיזשהו דבר שיודעים להעביר אותו בממשלה הקיימת, אגב, שאני חושב שהיא אחת הטובות ביותר שהייתה אי פעם בעניין הזה,
קודם כל אנחנו יודעים להעביר את זה בינינו, בהסכמה עם המועצת של אגודת ישראל, אנחנו כבר יודעים שהלכנו לארבע מערכות בחירות, כשהיה הסדר שהיה מקובל על דגל ועל ש"ס. והנה, הגענו עד הלום.
אבל זה בדיוק מה שאמרתי, יש מורכבות וצריכים להגיע קודם כל בתוכנו. אני יכול להגיד לך שבדברים שהיו לפני העברת התקציב וכו', אני חושב שדי הגיעו להסכמה, יכלו להגיע לסוג של הסכמה, זה לא היה סגור עד הסוף, שכן, אולי בפעם הראשונה הגיעו לאיזושהי מתווה שהוא יכול לעבור את כלל הרבנים. אבל אני לא רוצה להקדים את המאוחר, כשיגיעו לעניין הזה, יסתרו אותו. אני מתייחס למה שיעקב אמר, שלא צריך להיות תלויים ולדחות עוד שנה, כדי שאז נראה, ומי יודע, לך תדע, עכשיו במסגרת הרפורמה, כן יהיה, עכשיו גל הבא יעבור, מחרתיים הגל הבא יעבור, אנחנו צריכים לשמור על תלמידי הישיבה שלנו, על החלק שלנו, חלק מזה זה חוק של הגיוס, וכמובן בהתוויית הרבנים שלנו, וכמובן יושבי הראש של כל המפלגות שיודעים לניהל את התהליכים האלה, צריכים להגיע למסמך מוסכם שיבוא בהקדם האפשרי, וצריך כמובן, אני לא נכנס כרגע, לכן אמרתי או פעם או פעם הבאה, וזה גם תלוי במה שבקשו מבגץ ומה יקבלו בתוצאה, אבל בוא נגיד משפט אחד שכולנו יודעים אותו, עם ישראל ידע תמיד להכניס את שבת, לא משנה באיזה שעה שבת נכנסת בקיץ, כולם לחוצים עד השנייה האחרונה בשעה 7 בערב, בחורף תמיד בשנייה האחרונה בשעה 4 בערב. תגיד להם, רגע, יש 3 שעות הפרש? לא יודע, אין לו לא להסביר את זה. אז גם פה, כפי שאנחנו יודעים, זה יקרה תמיד בשנייה האחרונה, כמו כל שאר הדברים,
לצערנו
ולשמחתנו.
זה בגלל שנוסעים לים. רק שלא תיסו לנו לים, כמו חיים רמון בשעתו. בוא נסיים רק ברבנות הראשית, דחייה של 8 חודשים, האם בסופו של דבר אנחנו נראה שני מועמדים מטעם הקואליציה, אשכנזי וספרדי, או שהולכים גם כאן למלחמת עולם בתוך הקואליציה?
שאלה טובה, אבי, אבל יחד עם זאת אני רוצה להגיד לך, שקודם כל הדחייה הזאת היא דחייה חשובה, היא משמעותית, אני רוצה לפרגן לכל מי שקשור בעניין הזה, גם לשר הדתות, למנכ״ל משרד הדתות, כמובן לזה שהם הובילו תהליך נכון, חד משמעית נכון, אפילו משפטית נכון, אבל ודאי נכון בלחץ הזה שאנחנו נמצאים.
רגע, הזכרת את
הצוות. דיברנו על מוניציפלי.
הזכרת את הצוות הזה, אבל זה אותו צוות שלפני חודשיים אמר לבגץ שצריך לדחות את העתירה הזאת שמבקשת לדחות את הבחירות, הוא אמר שצריך לקיים אותם במועדם, ואחר כך פתאום הצוות הזה חזר ואמר לא, אחרי זה הצוות הזה חוזר ואומר לא, צריך לדחות את הבחירות, האם זה לא נובע מכך שלכם עצמכם יש התלבטות איזה מועמד להריץ את האח או את האח של החבר?
לא, יעקב, בוא לא ניכנס לחלק הציני של העניין, בוא נדבר רגע בתחת.
לא ציני, אני אומר שני מועמדים ראויים ונפלאים. יש לכם שני מועמדים נפלאים, אני מבין שקשה לבחור ביניהם.
יעקב, רוב השיחה שלנו התייחסה בנושא מוניציפלי, ויש פה איזשהו חיבור, שאתה רואה אותו בפועל, שהולך, שהגוף הבוחר, אני היום סיירתי בעיר מסוימת, בכל מקום שאני הולך, ראשי הערים מדברים, ואסור שיהיה מצב כזה, שאנחנו מקבלים החלטות, שבסוף, תראה, מי יהיה ראש עיר בעיר, וגם מה שאתם התעניינתם, זה לא כדי מי יהיה לו כיסא, מי לא יהיה לו כיסא. מוניציפלי, רשות עיר, היא מאוד מאוד משמעותית במדינת ישראל, בכוח שלה, בהקצאות של מוסדות, בעולמות, העולם שם בנושא החינוך, בנושא הבתי כנסת, בכל דבר רוחני, יש משמעות גדולה למוניציפלי. אנחנו חייבים שקבלת ההחלטות שנביא בשני גדולי ישראל, שבו שלנו שוקט בזה יום ולילה, שתדעו לכם מוניציפלי, זה פי עשר מורכב מאשר בחירות הכנסת. אנחנו חייבים שהשיקולים שלנו, ומה שנביא בפני מועצת חכמי התורה, יהיה שיקול נקי לגבי זה, מי ראש העיר הנכון, מי הנציגות הנכונה, בעיקר בנושא ראשי הערים, לצורך מה שצריכים, צורכי עם ישראל. לכן חייב להוציא מהמשקל הזה, מתוך הדיון הזה, נושא שקשור בוועד בוחר. זה סיבה מאוד פשוטה, אגב, בהיסטוריה, רק תמיד שדחו, ודחו בגלל בחירות, וזה הסיבה שלכתחילה לא הייתה מורגשת. פתאום, ככל שהזמן התקדם, והפניות שפנו אלינו, ולשר הדתות, וגם אליי ולכולם, ואמרנו, חבר'ה, אי אפשר להתקדם עם זה ככה.
בסוף, בינתיים מכהנים שני רבנים ראויים, ואולי גם זה יגרום לזה שלמועצת חכמי התורה לא יהיה נשיא עוד 8 חודשים, אבל לזה אתה כמובן לא חייב להגיב. אנחנו אומר לך תודה רבה, השר חיים ביטון, רעיון ארוך, מחכים, וגם אני חושב עם כמה כותרות לא רעות. תודה רבה, שבת שלום.
תודה רבה לכם חברים, תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.